הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
שמעו, אני באמת מחכה לזה כל סוף שבוע, רק להגיע לרגע שאני נפגש פה עם רענן בן בסט, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית, ואנחנו יושבים ואנחנו מקשקשים לנו על כל מיני יעדים פוטנציאליים, לפעמים בלתי פוטנציאליים גם, לפעמים כן. גם כאלה, לפעמים אנחנו צוללים לעבר ולגמרי לא נוגעים בהווה, אז אני לא יודע מה יקרה כשאנחנו נדבר על הארץ הזאת היום, אני כן יודע שהיא יעד מאוד מאוד פופולרי, יעד מאוד מאוד פופולרי, מקום שגם ההורים שלי הולכים אליו לטיול והחברים שלהם, גם צעירים הולכים אליי לאיזה טיול ארוך, וייטנאם נפתחה לא מזמן, זאת אומרת, זה לא איזה יעד יחסית ותיק.
לא, לפני שאמרת את המילה וייטנאם, פשוט עבר לי בראש שאולי ננסה להעביר פעם אחת תוכנית רדיו שלמה, בלי להגיד את השם של היעד.
אני חושב שזה רעיון מטומטם לחלוטין.
אבל אז אולי איך יגלו, ונעשה מן הגרלה, כל הזוכים יזכו בסתם.
בוא, כל הזוכים.
וייטנאם.
בוא, בבקשה.
כן, כי הנה כולם פה. לא, אתה צודק, זה רעיון די דבילי. כן. אז וייטנאם, כן, האמת שאתה צודק, היא הפכה להיות, היא בדרך, אני אגיד את זה ככה, אולי, די להיות איילנד בגדול.
כן.
אבל היא בעצם, אני חושב שהסיבה לזה שהיא פרצה, היא די תאילנד, כי אני חושב שהמון המון אנשים התחילו להרגיש שתאילנד ברמת הטיול מאבדת את זה קצת. החופים של תאילנד עדיין מרשימים, למרות שנדבר גם אולי על זה, אבל החופים של וייטנאם הם גם מאוד מאוד
מרשימים. גם תמיד עניינים של מחירים,
וזה
חופשה מאוד מאוד זולה, וגם וייטנאם היא חופשה כזאת.
נכון, בקטע הזה מאוד דומות, אבל אני חושב שאם באמת באמצע שנות ה-80, דרך אגב, אני טוען שגם היום בתאילנד יש המון מקומות לטייל בהם שהם עדיין לא מתוירים, אבל ונעשה אולי עוד תוכנית שם, אבל אם באמת ברמה הטיולית, אז בעצם וייטנאם, פחות או יותר מאמצע שנות ה-90, תחילת ה-2000, הפכה להיות יעד טיולי מאוד מאוד נפוץ, באמת בכל הגילאים. דרך אגב, הרבה פעמים, אולי כמעט תמיד, מי שמבשר את הבשורה להורים שלנו, זה התרמילאים.
כן.
כן, כמעט תמיד. הם מראים שאפשר, וזה במסות, והם חוזרים, ויש סיפורים, ורואים תמונות, ואני גם רוצה להיות שם, ואני גם רוצה להגשים את מה שהילד שלי, וכדומה, אבל באמת וייטנאם הפכה להיות, ולא בכדי. היא באמת מהמדינות המיוחדות האלה, או הבודדות האלה, שכמו המשחקים של 8-88. כי יש מדינות שלא, שהן לא כאלה, שאתה לא בא לך להביא לשם ילדים, בגלל התוכן, בגלל לא משנה.
כן, כן.
וייטנאם היא באמת מכילה, היא יכולה להכיל את כולם, כי היא באמת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, קודם כל היא באמת מדינה של ההיסטוריה שלה גרמה לזה, שהיא מערבת בתוכה המון 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 תרבויות.
וכמעט כל מה שאנחנו מכירים במערב מווייטנאם, זה את מלחמת וייטנאם.
נכון, זה
לגמרי. זה אפקט הדומינו, והעובדה שלא רצו שגם היא תהפוך לקומוניסטית, וזה יהפוך נכון. להיות האפקט דומינו של מדינה אחרי מדינה הופכת לקומוניסטית. הקרב הזה בין הדמוקרטית לקומוניסטית באירופה, ארצות הברית.
כן, הכל הזירה הייתה שם.
וזה מגיע לווייטנאם, וזה מגיע לזה שפשוט די הורסים את המדינה. המדינה הזאת, מכל הכיוונים.
קודם כל לגמרי. כן, לא, מלחמת וייטנאם היא אירוע מכונן ונוכח עד היום, דרך אגב אני
לא מכיר שום דבר עליה מלפני.
זהו, אז
זה עניין.
אז קודם כל, אז אני תכף אדבר לפני, אני רק אגיד שאני חושב, אני מאחל ומקווה שזה גם אולי מה שיקרה לנו, שאני חושב שעצם המלחמה הזאת גרמה לווייטנאם להיות מה שהיא היום, שהיא מדינה יחסית מצליחה ומתפתחת, בטח ב-15-20 השנה האחרונות, כי יש שם איזה משהו, איזה עננה שיושבת שאנחנו לא רוצים לחזור למה שהיה
כן.
בשנות ה-60 וה-70. זה המשיך שם עוד הרבה, וזה גם נדד לקמבודיה, שגם שם רצחו המון המון וייטנאמים, הקמרוש, וכאילו, יש שם, זה בערך 20 שנה כמעט, אנחנו מכירים כביכול את הסיפור של גוד מורנינג וייטנאם, והאמריקאים, והסיפור באמת של המעצמות, אבל זה הרבה יותר ארוך מזה, אז אנחנו נדבר על זה במהלך עוד מעט עם גיא, אבל היא קודם כל היא חלק מהאימפריה של הודו-סין, ובהשפעה צרפתית מאוד מאוד חזקה, אז זה כבר אומר לך מה קורה בתוכה, בכל הרבדים, באוכל, במוזיקה, בקולנוע, היא בין הקצה של הודו לסין, ערבוב של יפן, היא נמצאת בדרום מזרח אסיה, שגם ככה זה משפיע, הנוף והזה, ובתוך זה
תכניס וגם כדי להגיד לי משהו עליה, אז אמרת, זה כמו.
זה כמו, כן.
זה כמו משהו אחר.
היא ערבוב של הרבה מאוד דברים, היא משפעה מאוד צרפתית, אבל היא גם הגבולות שלה, עוד פעם, היא מדינה מאוד 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 גדולה, אז כל מה שנמצא בצפון זה משהו שהוא הרבה יותר קרוב לסין, והרבה יותר שבטי והררי. ואיך שאתה יורד דרומה לאזור של אוצ'ימין, סייגון וכדומה, זה כבר אזורי המקונג, זה כבר כאילו מחובר יותר לדרום מזרח אסיה שמכירים, אם זה לאוס, הקמבודיה, החום הכבד, הגשמים, כאילו האורז, כאילו התרבות הזאת שבאמת רואים עם הכובעים, כובעי קש המשולשים האלה, אבל היא מדינה, עוד פעם, קודם כל באספקט התיירותי, היא באמת מהמדינות, ואין המון כאלה, שמציעה הכל. היא מציעה ערים גדולות ומרתקות, שיש בהם גם כיף קולינרי וכיף של מוזיקה, וגם המון היסטוריה, אפרופו מלחמת, וגם דרך אגב בהיסטוריה, היא מציעה היסטוריה עתיקה מאוד, אבל גם היסטוריה של המאה ה-20 שאתה מכיר אותה.
כן.
לבוא לשם ולראות ולדבר שם מלחמת וייטנאם, זה מרתק בסוף. ועוד יש אנשים שהיו והכירו וזה, אבל גם סייגון וגם הנוי, שהן מדינות, שהן מאוד שונות, וכמובן היו אויבות במלחמה ההיא, אז זה מרתקות. אז יש לך עולם עירוני, ויש עוד ערים וייטנאמיות ש... שזה כאילו קצת מקשים את הפנטזיה של הרבה מאוד אנשי המערב על אסיה. זה שאתה יוצא בבוקר ומלא אנשים, ובאופניים, והכובעי קש, והחום, והנשים, וזה.
ושדות של אורז.
אורז זה כמובן הדבר הכי נפוץ בכלל בדרום מזרח אסיה, וזה בכלל מדינה שמרוכזת בעיקר בחקלאות. נדבר על קפה. זה כן. אחד היצואנית הקפה אולי ספר אחד או שתיים בעולם, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה משהו מאוד נוכח שם. טבע מטורף, גם הדלטות של המקונג, גם יש שם מפרץ שנקרא הלונג ביי, שזה מין מפרץ כזה מדהים של גן עדן שאתה נושד בין צוקים וכדומה, וגם הצפון של סאפה, האזורים של השווקים או של הכפרים, אבל גם היום מגלים את מרכז וייטנאם, שמרכז וייטנאם מלא מלא באזורי טבע מדהימים, של מערות נטיפים ונערות ומפלים. עכשיו עוד פעם, נעים וחם, בעיקר בתקופה שמטיילים שם, אז גם, זה גם מושך הרבה מאוד אנשים, וים, שמתחיל להתפתח מאוד בשנים האחרונות בווייטנאם. אנחנו מדברים הרבה מאוד בתוכניות שלנו, על כמה אנחנו לא מכירים את האוכל.
כן.
אז אין מטבח שאנחנו לא מכירים כמו המטבח הווייטנאמי כמעט. לא, סתם, נגיד בארץ, אין מסעדה כמעט וייטנאמית. היה, היה את הנוי.
כן.
היה, אבל אני חושב שגם, ויש את משהו עכשיו שגם, שהוא היה השף של הנוי שהקים מול גן מאיר, כן. שאני לא זוכר איך קוראים לזה עכשיו, אבל מסעדה כזאת שמשלבת, אבל זה אוכל מטורף, מטורף, באמת מטורף, משולב של תאילנד וצרפת וסין, וכאילו איזה
כן,
מיקס כזה.
כן, מרגיש פיוז'ן של הכל.
הכי פיוז'ן, אבל טעים, ממש
טעים וחריף.
אני מת על זה. אז זה גם...
פפאיה אני מרגיש גם.
מלא, לא, כל... זה כאילו הכל נראה לך, כמו שאתה אומר, זה הכי פיוז'ן, אבל זה לא פיוז'ן, זה המטבח הווייטנאמי, בסופו של יום.
אבל הזהות הווייטנאמית, כי זה בעצם אומר משהו עליהם. כל תרבות שאנחנו מדברים עליה, יש איזה... משהו שהם מתגאים בו. אם זה פה זה האומנות, אם זה פה זה האוכל. מה הדבר, ה-go-to הווייטנאמי, שזה, בזה הם מתגאים, זה הדבר שלהם, זה מה שמאפיין אותם.
אז אני לא חושב, אני לא בטוח שיש להם,
קודם כל, עליך.
לא, זה בסדר גמור. קודם כל, אני חושב שזה המהות הווייטנאמית. יש בה משהו שהוא מאוד פיוז'ן, הוא איזשהו מקום אקלקטי כזה, שיצר לעצמו את הזהויות שלו, כמו האוכל.
אז זה נשמע שהזהות היא קצת כנועה. סליחה שאני יודע, אבל זה נשמע שמשהו בזה קצת נתן לעצמו להיות המעמד הנמוך של המדינות מסביבם.
אז לא, כי קודם כל זה היה. קודם כל זה היה כי תמיד היא הייתה תחת שלטון של מישהו.
כן.
אז זה באמת היה ככה, אבל אם אתה משווה אותה עכשיו למדינות שלידה כמו לאוס, שהם אחרים לגמרי, וייטנאם לגמרי ולחלוטין פרצה לתוך העולם המערבי ב-20 שנה האחרונות. קודם כל, כל המהות של מלחמת וייטנאם היא הזהות הווייטנאמית.
כן.
היא המקום הזה של הצפון וייטנאם, של הו צ'י מין, שאומר, אני רוצה להיות וייטנאמי, אני נמאס לי, זה בדיוק המהות, נמאס לי מהשליטה הסינית, ההודית, היפנית, האמריקאית, הצרפתית וכל מי ש... אני הפוך, אני רוצה להיות וייטנאמי. עכשיו, וייטנאם נמצאת כרגע ב... היא עברה משנות ה-70 עד תחילת שנות ה-2000, משבר מאוד מאוד גדול של צלילה למטה ברמה כלכלית, בהמון המון רמות, כי בעצם בסופו של יום רק אז היא יצאה לאור. היא קיבלה אמנם עצמאות בסוף שנות ה-40, אבל היא באמת יצאה לאור רק אחרי כל המלחמות האלה. ומה שאתה רואה ב-20 שנה, וזה גם מחובר למה שקורה בתיירות היום, שהתיירות שם היא מתפוצצת, זה באמת, אי אפשר לתאר כמה אנשים מטיילים שם היום, זה בדיוק חלק מהעניין הזה. יש שם איזה פתאום הליכה על איזה תלם כזה, של אנחנו, יש לנו זהות וייטנאמית, אנחנו בונים אותה עכשיו, יש לנו, הנה, יש לנו מטבח וייטנאמי ומוזיקה, ויש לנו, אנחנו גם בחוף וגם בעיר, והנוי וסייגון מתקשרות אחת עם השנייה, וזה כבר לא צפון ודרום. הם יחדו המון המון, גם, מה זה, זה לאחד מדינה שלמה שנלחמה אחת בשנייה, ועם סיפורים, טרגדיות באמת עצומות.
משפחתיות.
זה נורא. ובתוך הדבר הזה, ושל הרבה שנים, זה לא שזה היה עכשיו איזה שנתיים או שלוש של מלחמת אזרחים כזאת של יאללה. כמעט 20 שנה היה את המאבק המטורף הזה, ואני כן חושב שדווקא ב-15 שנים האחרונות הם נכנסים לאיזשהו מסלול שיוצא מהכניעה הזאת. אבל אתה צודק, עד מלחמת וייטנאם, הם היו איזושהי פרובינציה של מישהו, תמיד. כל ההיסטוריה שלהם.
טוב, אנחנו ממשיכים בפרובינציה.
יאללה, בפרובינציה.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
יס.
אז אמרו לי להגיד את השם, כי רצינו להביא את ראומה אלדר שתצליח להגיד את השם, אבל קשה להגיד גלבגיסר, אבל אני אומר את זה המון המון שנים.
כן, גלבגיסר, מה?
כן, גלבגיסר. גיא גלבגיסר, מה קורה?
מה העניינים?
מה המצב? מה קורה?
איפה אתה?
הנה, אני בהודו באיזשהו מקום, שאם הייתי עכשיו מראה לכם מה אני רואה מהחלון פה, אז...
אני בהודו,
אתה יודע שאתה יכול להראות לנו, אתה יכול להראות לנו. בא לי מאוד מאוד לראות, בבקשה לשלוח לנו תמונה.
אני בעוד הוא אמר.
אבל הפעם אנחנו מדברים על וייטנאם, שגם לוייטנאם יש לך המון 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 חיבה, בכל זאת אתה מומחה למדינות אסיה בחברה הגיאוגרפית, מדריך ומארגן טיולים למזרח.
נכון?
כן, בהחלט. ווייטנאם זה באמת אחד המקומות, זה שנוסעים לטיול, אתה מחפש לראות דברים, שטעונים, מיוחדים.
כן, את הייחוד, ועל זה גם דיברנו לפני רגע, מהו הייחוד הווייטנאמי למדינה הזאת, שהיא כזאת פיוז'ן, שהיא כזאת תערובת של כל כך הרבה תרבויות, אז איפה הווייטנאם בתוך הדבר הזה, מה המרכיב הזה?
אז זה אני חושב, הייחודיות של וייטנאם, שיש בה כל כך הרבה שוני. זאת אומרת, אתה כאילו נוסע למדינה אחת בדרך כלל, ואתה רואה איזשהו קו מאחד בין הדברים, ובווייטנאם אני חושב שמה שיפה זה שאתה כל מקום זה סיפור אחר לגמרי. אתה הולך בצפון, אתה עולה להרים בגובה של 3,000 מטר עם נופים, וקבוצות אתניות שכל אחד לובש משהו אחר, 54 קבוצות אתניות בצפון וייטנאם, ואתה נוסע...
מה זה אומר 54 קבוצות? סליחה רגע, תסביר לי.
קבוצות אתניות זה אומר קבוצות שהם לא הגיעו מהמקום הזה, הם נדדו ממקומות אחרים.
הבנתי, זה אפילו לא שבטים ילידים של המקום. זאת אומרת, זה...
שבטים שבאו ממקום אחר
בדרך. ילידים זה משהו, וזה בכלל, כשאנחנו מסתכלים על המזרח, אנחנו מסתכלים הרבה פעמים באופן מאוד קולוניאלי.
נכון.
המזרח הרחוק בכלל. מה זה המזרח הרחוק? מאיפה זה? מזרח למה ולמה הוא רחוק?
וגורי הוא בכלל חצי בריטי, הקולוניאליזם טבוע בו.
כן, זה אימפריאליזם יותר, אבל אתה יודע.
נכון. הוא רואה שהוא רוצה את התאי שלו תכף.
כן, כן.
וכן, זה קבוצות עניות שנדדו מסין דרומה, בכלל השם וייטנאם, וייט. זה קבוצה האתנית הגדולה ביותר בווייטנאם, ונאם זה דרום. זאת אומרת, הסינים קראו להם הקבוצה הווייט שנמצאת מדרום. אז בצפון יש, אתה מרגיש, לדוגמה בהנוי, אתה מרגיש המון השפעות סינית.
כן.
וכשאתה בדרום, אתה רואה כבר משהו אחר לגמרי. האזור כולו הרי קראו לו הודו סין. למה? כי האזור הזה כולו מושפע משתי התרבויות הגדולות של אסיה, סין והודו, ובצפון אתה לגמרי באזור סין, והמרחק הוא גם גיאוגרפית גדול, אבל גם ההבדלים שאתה חווה ממקום למקום, וזה בא לידי ביטוי בקולינריה המשורשת של וייטנאם, וזה בא לידי ביטוי בצורה של האנשים, באיך שהם נראים, בדיבור שלהם. אמנם הם מדברים את אותה שפה היום בווייטנאם, אבל בדרום, דיברתם, שמעתי את הקצה של מה שדיברתם על המלחמה והכל, כן. בדרום הם הרבה יותר ליברליים, הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר Western oriented, ובצפון הם עדיין יש טיפה יותר נוקשות. אבל אני חושב שהדבר המדהים בווייטנאם שבאמת יש בה הכל, ואתה חוצה מדינה אחת ואתה רואה דברים כל כך שונים וכל כך מגוונים וכל כך הרבה מגוונים.
אני חושב שיש גם משהו, תקן אותי אם אתה יודע, אבל יש משהו במדינה שאתה הולך עליה שיחסית התיירות היא עוד לא נורא נורא מפותחת ומסחרית ומתועסת, אז אתה מקבל גם איזושהי חוויה מאוד מאוד גולמית, גם מהאזרחים שאתה פוגש, התרבות עצמה, אתה פוגש אותה בלי הפילטר של מנגנות שאיבת הכסף שיש כבר בתיירות בילטין. זאת אומרת, זה עוד לא כזה, זה עוד לא משומן המערכת הזאת.
אז בוא נגיד שיש מקומות בוויטנאם שזה כבר משומן, אבל יש עדיין, אתה יכול, לדוגמה, אתה יודע, הרבה פעמים ואנן אומרת, אתה יכול, יש מישהו לתאילנד, רוצה לסעוד את תאילנד, לא מסוגל לעשות את תאילנד, לאנשים, לארגן להם טיול, כי זה בדיוק מה שאתה מתאר, זה כבר הכל כל כך משומן, ואתה מרגיש שזה הכל דיסנילנד לתיירים.
כן.
ובוויטנאם, או במקומות אחרים, כאילו גם באסיה, אתה באמת עדיין, אתה יודע, אני חושב שהטיול הכי מדהים בוויטנאם זה להגיע לאיזה כפר ולשבת ולהסתכל מה קורה. אתה יודע, ברוב המקומות בעולם אתה צריך לזוז כדי לראות מה קורה, אבל במקומות כמו וייטנאם, גם בסייגון ובהנוי דרך אגב, אתה יושב ויש טיול שקורה מול העיניים, כי איך שאנשים מתנהגים, ואיך שמכינים את האוכל ברחוב, הכל הרי קורה בחוץ.
כן, מזכיר לי את היוללה, איפה זה היה, לאוס?
בלאוס, זה דומה, דומה.
כן, 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 כן. אבל בוייטנאם קצת שונה מלאוס, כי לאוס היא באמת הרבה יותר laid back ושקטה. הווייטנאמים הם אנשים חרוצים מאוד, אנשים מאוד חזקים.
אנחנו סתם אני רגע אומר, כי אני פתאום אומר, אולי לא יודעים, תמיד יש גם איזה דמיון שזה מדינה כזאת, זה 100 מיליון איש, כן? זה מדינת ענק. זה מדינה כזאת שהיא מטורפת, היא עמוסה.
כן.
היא לא עכשיו, לא הגענו לאיזה לאוס כזה, למדינה קטנטנה כזאת.
וגם ההבחנה הזאת של החרוצים, זה אומר משהו, כאילו הלב שלי יוצא לווייטנאמים.
בצדק.
גם בזה אני אומר, בא לי לראות אותם ובא לי להיות במדינה שלהם ולא בתאילנדים מסביב, כדי לתת להם רגע את תשומת הלב לעם הזה שבאמת הוא היה קצת נדקע ולוקחים אותו לכל כיוון ומושכים אותו לכל כיוון ומשתמשים בו ואיך שהתרבות באמת ניסתה לפרק את המקום הזה ולא הצליחה. בסוף המקום הזה לא פורק, הצפון והדרום הם יחד, הכל קורה.
אז אני אגיד משהו, אתה יודע, אתה מאוד צודק בחלק מהדברים, זה כמו שרנה לפעמים הולך בתוכניות, כי שמעתי ככה, אתה לא צודק.
סוגר את הביקופון.
זה יפה שכבר זה, כן, הדינמיקה נהייתה.
תודה רבה.
אז אתה יודע, אתה צודק, כי בקטע הזה שמה זה, מה עשו להם, גמרו אותם, זה לא רק אמריקאים, אנחנו גדלנו על האמריקאים, הצרפתים, והיפן, והסינים, כולם רצו את זה, והם נשארו באמת איתנים, אבל וייטנאם זה כבר מזמן לא רק מלחמה, זאת אומרת, הווייטנאמים, זה שרענן אמר 100 מיליון, הם גדלו בקצב, הצמיחה הדמוגרפית שם היא מטורפת, יותר מחצי מהאנשים בווייטנאם הם מתחת לגיל 30. אז זה מדינה מאוד צעירה, וכל השנים ניסו לכבוש אותם ולא הצליחו, ופה אני אומר, ומה אתה טועה, היום הצליחו לכבוש אותם, איך? בכסף. זאת אומרת, ברגע שפתחו את הכלכלה לכלכלה חופשית, ואפשר למכור בזה, אתה רואה היום הם מעריצים את התרבות המערבית, בעיקר בערים הגדולות.
אני רואה את זה במוזיקה, כי סתם אני משתדל להביא כל הזמן את המוזיקה הכי עדכנית מהמקומות האלה, ושם אני לגמרי רואה את זה במוזיקה.
את ההשפעה.
בטח.
אתה כל כך, אתה יודע, בטיולים, אנחנו הרבה פעמים לוקח לכל מיני ברים כאלה שיש מוזיקה חיה שווייטנאמים שרים. ואתה נכנס לשקלה מגניבים, גם בסייגון וגם בהנוי, ואתה נכנס ואתה רואה מוזיקה שהיא מוזיקה, השירה היא שירה בווייטנאמית, אבל היא לגמרי לגמרי מושפעת מהמערב, וזה כל כך יפה, כל כך יפה לראות את הפיוז'ן, ולהבין שהדרך לנצח היא לא במלחמות הרבה פעמים.
תגיד, גיא, אלא ברמה הזאת של פיוז'ן, מה בעצם העולם הדתי של וייטנאם? איך זה עובד? אני מניח שכמובן מאוד שונה.
כן, בצפון השבטים יש שבטים שהם אנימיסטים בכלל, כאילו בצפון מערב וייטנאם הם מאמינים ברוחות. צפון וייטנאם היא ממש סינית, וסין הרי אין ממש דת אחת, יש את הדת הסינית האמנית שהיא נקראת.
כן.
היא מושפעת מקונפוציוניזם ומדאויזם ובודיזם סיני, ובדרום כבר יש בודיזם שהוא הרבה הרבה יותר דרום מזרח אסיאתי, שיותר דומה לתאילנד שאנחנו מכירים, אבל מה שהכי מעניין מבחינה דתית, התפתחה דת בווייטנאם, שנקראת קאו דאי, שאני מניח שמי שלא היה בווייטנאם לא שמע עליה.
קאו דאי.
במאה תחת השלטון הצרפתי, וזה דת שמשלבת את כל הדתות בעולם. גם אנחנו שם נצפו קונפוציוניזם.
אהבתי.
כן, אנחנו רוצים להביא אותם לפה.
אתה נכנס למקדש שלהם, כיוונים נראה כמו דיסנלנד, בחזית של המקדש יש את לוחות הברית,
די.
וויקטור הוגו, אחד הקדושים שלהם, וזה איש דת.
ואני רואה את העין השלישית, אני רואה את המשולש, אני רואה את
ה... קאו די.
מעניין.
והם חותמים, סיסמאות הקאו די, זה סיסמאות המהפכה הצרפתית. שוויון, אהבה.
וזה רק בווייטנאם? זה רק בווייטנאם?
שוויון אהבה חירות, לא?
רק בווייטנאם?
שוויון אהבה פואגרה.
יופי, כל הכבוד.
שזה בדיוק חזרה רוורס. באמת, זה רק בווייטנאם הדבר הזה?
רק בווייטנאם, והם כמה מיליונים טובים. הם התפתחו מאוד מהר, כי היה קל, כי הם בעצם לקחו מהכל, אז מלא מלא הצטרפו אליהם. וזה מדהים, הם נוסעים לראות תפילות שלהם, הם כולם, יש תפילות בשעות קבועות.
הם עושים 4 פעמים ביום. הם לקחו גם כן אני גוגל מאני.
לא, הוא קאודאיסט.
לא, אבל זה באמת מרתק אותי הדברים האלה, כי זה התפתחויות כל כך מעניינות, וגם איך אף אחד לא עושה את הדבר הזה, בוא קח מכל הדתות ותעשה משהו קומפלט יפה.
גם למה הגענו, איזה איש טיולים אתה, למה הגענו לזה בדקה? הרי זה בסוף מסכם את כל הרב גוניות הזאת של וייטנאם בגדול. אתה אומר לי עכשיו שיש דעת שלוקחת את הכל.
זה היה מבוים, רענן.
אני, כן, תיאמנו את זה.
אהבתי מאוד. באמת, איזה מהם מדהים. אני נכנס לזה, יש מצב שזאת הדעת שלי מעכשיו.
רגע, איך הם באוכל, מה הם עושים
באוכל?
איך הם, מה הם שומרים?
לאוכל פחות.
לא, אם הם שומרים איזה כשרות, חזיר.
כן, אם יש דברים שלא אוכלים, כן אוכלים, יש שם חוקים.
אני נגמר שם.
אבל רגע, משהו על הקאודאי, העין, למה העין?
למה?
בהתחלה... הדת הזאת התגלתה בסיאנס, זאת אומרת מישהו שעשה סיאנס התגלה אליו האל הגדול, והוא אמר לו תבחר סמל, אז הוא אמר צלב, אמר לו לא, צלב תפוס כבר.
די, לא.
הוא בחר עין, למה עין?
למה?
מדמה את העין שרואה את הכל, כן.
רואה חוצה, אבל גם דרך עין אתה רואה פנימה, והרעיון של הקאו...
זה העין השלישית, המשולש והזה, זה ממש זה, כן.
נכון.
בוא נה, מהמם, זה ממש, אני הולך לבדוק את העניין הזה.
גל פגיסר. גיא, מומחה למדינות אסיה בחברה הגיאוגרפית ומדריך ומארגן טיולים על המזרח, תודה רבה רבה ושבת שלום.
ממש.
בכיף, יאללה, ביי.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
כן, אנחנו לא רגועים מווייטנאם.
לא, גל, מה העניינים?
אהלן, מה נשמע?
גל, בסדר, אנחנו רק אומרים... טיולים בדרום מזרח אסיה, כן.
בחברה הגיאוגרפית.
לא, זה, בסדר, כן, זה לא, החונטה אני... שלכם.
לגמרי, החונטה הגיאוגרפית. לא... אבל כן. לא, אנחנו בשוק מ... דיברנו מקודם עם גיא על הקאו די,
כן.
אז אנחנו כאילו...
קודם כל לא מזה... ידענו בכלל שיש ממש. כזה דבר. וגם, מישהו פה עשה מיקס מעניין.
כן.
כן, כן, הם לגמרי מטורפים. הם מגניבים גם, כי הם באמת מסמלים את וייטנאם, של קצת מפה, קצת מפה, לקחת את זה, צבעים, נצרות, סופרים צרפתים. אין ספק שהם מיוחדים.
מדיטציה, תפילות, כאילו, כן.
כן, אבל באנו לדבר איתך, אני מודה שזה ברור שזה אינטואיטיבית, אם היו אומרים לך מה הדבר בווייטנאם, אני לא בטוח שהיינו אומרים קפה, אבל מסתבר שזה באמת הדבר שם כמעט, נכון?
פעם אחת עשיתי איזה קמפיין
לקפה,
והם רצו שאני רגע אקבל את כל החינוך, ולמדתי גם.
לקמפיין לקפה וייטנאמי?
לא, קפה ישראלי, אני לא מפרסם את זה, אבל הם מביאים מווייטנאם.
את הקפה, כן?
כן. כן, לא, האמת שזה אוקיי. באמת מעניין. כן. הרבה חברות משתמשות בקפה וייטנאמי, אנחנו פשוט לא יודעים בדיוק. שהוא קפה וייטנאמי. זה בדרך כלל הקפה הממוסחר, המגורען, שפוכנים אותו ומוצאים לו את ה...
קפה שהתחיל באתיופיה, איך קפה שהתחיל באתיופיה מגיע באמת, טוב, עכשיו זה ברור בעצם, באתיופיה, מגיע באמת לווייטנאם להיות, כאילו, נחמה, הם היצואנים הכי גדולים בעולם?
מקום שני, עדיין יש את ברזיל, מקום ראשון, אבל באמת כמו שאמרת, אתה חושב מזרח אסיה, סין, יפן, קוריאה, אתה ישר עולה לך תה. תה וטקס התה וכל הדברים המסורתיים, ופתאום בווייטנאם יש תה, אבל יש תרבות מטורפת, מפותחת. לווייטנאם יש תכלס איזה רומן מתמשך, וגם מלא תשוקה עם הקפה. וזה מאוד מעניין להגיע ופשוט לראות משהו שונה, אנשים לא מכירים את זה.
אז זה משאב טבעי בתוך ה... זאת אומרת, זה גדל באופן טבעי, או שזה ייבאו את זה ממקום אחר?
הצרפתים היו הראשונים שהביאו עם המושבה שלהם בדרום מזרח אסיה, אז הם מביאים את הקפה עם הקצינים. האמת שיש איזה סיפור שמיסיונר צרפתי הביא את זה לחצר הכנסייה שלו, כמה שיחים, הוא ראה שזה לא ממש מצליח.
זה לא התאקלם שם.
לא, אבל אז אמרו לו, תשמע, בוא לך רגע דרומה, כמה אלפי קילומטרים, יש אקלים יותר טוב, יש אדמה יותר טובה, ובאמת לקחו את זה שם, והתחילו לנטוע מטעי קפה. ומשם זה פשוט היה הצלחה, לאט לאט הקצינים והאליטה הוויטנאמית רצתה להרגיש יותר מחוברת לגינונים האירופאים המערביים.
כן.
וזה חדר, למטה, לכל השכבות. והיום אין אדם שלא שותה קפה בווייטנאם.
אבל יש כאילו את הקפה כגידול,
כן.
אבל יש גם איזה קטע של השתיית קפה שם היא גם אחרת.
כתרבות, כאילו, כן.
כן, אבל היא אחרת, נכון? יש שם איזה משהו כזה... מה, מטפטף לתוך קורס או כאלה, לא?
כן, כן.
זהו, תספר על זה.
אני קצת קורא לזה זן הקפה, כי אנחנו אצלנו במערב, קפה זה איזה בוסט אנרגיה, זריקת אנרגיה, אתה בא, חוטף, לוקח, מהר, בטקאווי, ברחוב, אין זמן, אבל אצלם יש משהו כמו כלי מתכת, קצת כמו פילטר, פרנץ' פילטר, שמכניסים, שמים עליו כמה כפיות קפה תחון, מוזגים מים רותחים, הוא כמובן מונח על קוס, ופשוט מחכים עד שהקפה יטפטף פנימה. זה לוקח 5-7 דקות. אגב, לפעמים אתה יושב שם, ואם אתה מנסה להאיץ תהליך, אז מלצר יכול לבוא ולהגיד לך, או בחור יגיד לך, תשמע, לא, תמתין. שנייה, תן לזה את הזמן שלו, את התהליך.
כמה זמן לקפה?
אני אומר לך, 5-10 דקות זה יכול לקחת. המהדרין, בוא נגיד, אבל החבר'ה המהירי, הצעירים, כבר עושים את זה קצת יותר מהר, אבל בסוף אתה יושב ופשוט מחכה שהקפה יהיה מוכן, ושותה את זה, לוגם לאט לאט, עם חברים, עם בני זוג, דייט רומנטי, בין הזמן העבודה, אחרי העבודה, לאן שאתה הולך בווייטנאם, אתה רואה פשוט אנשים יושבים ושותים קפה.
ודיברנו כבר על כל המדינות שניסו לקחת ביס מווייטנאם, אז כל אחד גם ניסה להשתלט על התחום הזה?
האמת היא שלא ממש, כי בסוף הקפה צריך גם איזשהו אזור גידול, צריך אקלים מסוים, יש חגורה כזאת טופוגרפית של גידול קפה, ולא עשו את זה. שאלה מעניינת למה, אבל בסופו של דבר זה נשאר משהו בלעדי של וייטנאם. יש היום קצת גידולי קפה בקמבודיה, אבל זה באמת באמת מינורי לחלוטין, אבל וייטנאם מגיע למקום שני בעולם, זה מטורף. אנחנו בכלל לא חושבים על זה.
כן, לא, אבל אני דווקא כן חוזר רגע לזה, כי קודם כל אני חשבתי על זה הרבה, שאין הרבה מקומות בעולם, סתם אפילו הקפה השחור שלנו שאנחנו מבשלים,
כן.
שיש להם, אתיופיה כמובן יש, אבל נגיד שיש להם טקס קפה.
כן. אנחנו מגדירים את הטקס שלנו טורקי, אגב.
נכון, כן. בסדר, אבל אני אומר, אם עכשיו אתה הולך למקום איטליה, צבא, כן. זה הפוך, הם מקדשים את היה לקח אספרסו ותלך על הדרך.
תעשה את זה בעמידה.
ואני מציין או מחדד, זה שגם פה וייטנאם לקחו איזה משהו שהוא מאוד מערבי בסופו של יום עם ההשפעה הצרפתית, ובנו מזה איזה טקס וייטנאמי בסוף. עכשיו זה אני כאילו, זה יושבים שם, זה באמת להעביר רגע את הזמן, אתה יושב שם על שולחנות קטנים,
כן.
כאילו מין, אפרופו, כמו בית קפה טורקי קצת כזה,
כן.
שאתה יושב שם וזה באמת לוקח זמן, זה טקס כזה. אני, שאתה כאילו לא מדמיין את זה בכלל, כי באמת הכל מתקשר לתי ואורז, ודווקא פתאום באמצע דרום מזרח אסיה הזאת, מה אתם עכשיו, ואין כזה, נכון? אין טקס כזה תי, קפה, סליחה, במדינות השכנות, כזה בלה.
לא, ממש לא.
זה רק
שלהם. ממש, ממש לא, זה משהו ייחודי, זה גם, זה כל כך תרבותי אצלם, והם התחילו לפתח סגנונות קפה, ויש לכל מכשיר בתהליך ההכנה, וכל כלי יש לו שם משלו, ואתה ממש נכנס לבית קפה, לא משנה, זה יכול להיות אפילו דוכן רחוב, שאתה הולך ומישהו מגיש לך קפה, והוא מאוד מאוד לא מפתה, אבל אתה תראה מסביב לדוכן, על הכיסאות פלסטיק השקופים, האדומים האלה, יושבים על המדרכה, שותים קפה, מחכים שזה יהיה מוכן, סיימו את הקפה, חצי שעה, ממשיכים הלאה. אחרי כמה שעות הם ישבו שוב פעם.
חצי שעה ממשיכים הלאה, זה
מעולים. כן, כן, זה מטורף. אתה אומר, טוב, יאללה, חבר'ה, בואו נתקדם. חיסה
של הזמן. רגע, תגיד, אבל עכשיו, כי גיא אמר לנו שחצי מהתושבים כמעט הם פחות, ויסלחו לי הפרוגרסיבים, אבל יש כבר באמת את האספרסו ברים המעצבנים האלה שהפולים גדלים רק בצל, רק בין 2 ל-4 עם חמיצות בכזה? יש כבר כאלה?
אובר סופיסטיקייטד? יש אובר סופיסטיקייטד, אבל מה שמעניין לראות זה שהאובר סופיסטיקייטד גם נכנס לפולים שהם מכינים, הם מגדלים. רוב פולי הקפה בווייטנאם זה רובוסטה, זה מאזן רובוסטה שהוא נורא מריר ונורא חזק, וזה הסיבה שגם לוקחים אותו לכל הקפה המגורען ולכל הקפה הממוסחר. ודווקא היום אתה רואה שיש כל מיני קומבינות חדשות, כל מיני שיטות מגניבות, קפה עם פירות, קפה עם מלח, כל מיני דברים מפונפנים, ויש כבר מיתוג מאוד יפה לקפה וייטנאמי שהתחיל, בוא נגיד, בעשור האחרון. ואתה אפילו היום בארצות הברית ובקנדה, אתה רואה רשתות בתי קפה וייטנאמיות שיוצאות מהמדינה, ונכנסות לשווקים המערבים, אוסטרליה.
גל, אני רואה שאתה ממציא, כי לא ראיתי שום דבר.
לא, דרך אגב, אתה יודע איך קוראים לרשת הזאת? קאודאי קפה.
אהבתי מאוד, אהבתי מאוד. תגיד, אבל בתור, תעשייה כזאת מפותחת, בטח מביאה גם הרבה מאוד ניצול, כי יש כאן בטח מעמד כותף ומעבד, ואת המעמד שמרוויח?
כמו כל תעשייה חקלאית כזאת, כן.
כאילו קיוויתי שתגיד לי לא, קיוויתי שתגיד לי הפעם לא, דווקא פה אתה טועה, כי פה הם מצאו דרך בצורה מאוד מאוד משלבת לבלה בלה בלה.
תראה, רוב הזמן הקפה היה לא מפו... בוא נגיד שמאז סוף מלחמת וייטנאם עד שנות ה-90 לא היה כמעט ייצור קפה, המדינה הייתה סגורה, מנותקת, היה משטר קומוניסטי סוציאליסטי מאוד חזק, אבל ברגע שהייתה רפורמה בשנות ה-90 שפתחה את האפשרות למשקיעים זרים, הם נכנסו, והם התחילו להפוך את מתי הקפה לממוסחרים יותר. יש היום בכלל, גם בווייטנאם, את כל הנושא הזה של סחר הוגן, וכן יש חוות קפה שמקפידות על כל התנאים ותנאי ההסתקה. אין ספק שזה קיים, זה גם תורכים לציין את זה על האריזות. אתה יודע, תמיד יהיו את המקומות שהם פחות, כן. אבל זה עדיין חלק מאוד מאוד יפה בתרבות המקומית.
לא, זה
גאווה,
זה
גאווה.
לא, זהו, זה כן גאווה, כי צריך לזכור, וייטנאם כאילו... באורך כל שנות ה-80 הייתה מבוססת ברית המועצות,
כן.
ויש שם קריסה כלכלית מאוד מאוד גדולה, אז אמנם הם אולי עובדים עכשיו וזה, אבל הם לפחות יש להם ממה לאכול ויש להם כסף, זאת אומרת חלק מהעניין של לייצר את התעשייה הזאת היה גם זה, עדיין בתוך העניין החקלאי, גם הייתה איזושהי מחשבה גם, שזה בכלל הייתה מחשבה וייטנאמית קצת לפזר, מה שנקרא לפזר השקעות, כי באמת הרוב היה אורז בסוף, ופתאום אז בוא נעשה גם ככה וככה וככה, היום גם תעשייה, מלא חולצות, מלא נענה, המון המון זה made in וייטנאם. אז יש את, אתה יודע, בסוף זה עולם כזה, אבל של עולם שלישי, אבל יש עבודה.
לסיום, איך אני משיג זה? קפה וייטנאמי? באסלי?
קודם כל אתה יכול לפגוש אותי תמיד, אני תמיד חוזר עם איזה שקית פולי קפה.
לא, בתל אביב, כן.
לא, אני בתל אביב, למה בהודו?
סליחה, סליחה.
כי הוא בהודו,
הייתי במקום אחר. כן?
תפגוש אותי, אבל האמת שבארץ, אני מודה, לא מצאתי עדיין קפה שאתה יכול, אומרים לי, וואלה, הוא מגיע מווייטנאם, אבל בארצות הברית רואים את זה, באירופה, בפריז, הם נכנסים ממש, ממתגים את זה, זה באמת יפה לראות את הגאווה שלהם, מלמדים, כל מיני וייטנאמים גולים, במרכאות, שעזבו את וייטנאם אחרי המלחמה, פתאום עכשיו מביאים חזרה למדינות שהם חיים בהם את תרבות הקפה הווייטנאמית.
אני הולך לחפש עכשיו קפה וייטנאמי, באמת, זה מעניין.
ואני הולך לחפש את גל אזולאי בתל אביב. תודה רבה רבה.
תודה, גל.
בכיף, בשמחה, יאללה.
בקיצור?
כן, אז בקיצור.
בקיצור.
כי חייבים רגע...
כי חייבים לקצר.
לתמצת לנו רגע, לעשות לנו את ה... אם אנחנו רוצים את המדריך המקוצר למטייל, אז מתי כדאי לנסוע לווייטנאם?
בגדול מאוקטובר, אפילו עדיף מנובמבר, אבל מאוקטובר עד סוף מרץ, תחילת אפריל, דרום מזרח אסיה תמיד, זה לא עניין של טמפרטורות, אלא יותר של גשם.
כן.
חם שם כל השנה, אבל זה הרבה פחות גשם בחורף שלנו. יש כבר היום, בגלל אותו פיצוץ תיירותי, המון משפחות שגם נוסעות ביולי-אוגוסט, פשוט תל אביב. תל אביב עם עוד קצת לחות.
אין שם מכסות ועניינים כאלה.
לא, 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 זה רק תבוא.
מנת רחוב, אתה מאוד אוהב.
אני מאוד אוהב, אבל דווקא במקרה של וייטנאם, חשבתי ככה לפני שאחד הקפה הזה באמת שווה לשבת
רגע. לעשות את טקס הקפה הזה.
ממש ככה, אבל אני חשבתי לנסות להגדיר את זה ככה, מכיוון שבעיניי האוכל הווייטנאמי הוא באמת לא מוכר לנו, כל מה שנראה לכם תאילנדי וזה, אבל אתם לא באמת מכירים, פשוט תתאמו, כי זה שלהם, זה לא תתאמו את זה בשום מקום אחר. עכשיו יש את הדברים היותר מפורסמים, כמו הסנדוויץ' הווייטנאמי וכאלה, אבל שזה אתם תראו בכל מקום, אבל באמת הם זה כזה עשיר במרקים שלהם ובנודלזים שלהם וזה, שאתה לא תמצא שם, אם אתה לא תאכל את זה בווייטנאם, אתה לא תאכל את זה אלא רק במסעדות וייטנאמיות, וכידוע אין הרבה כאלה, אז כל מה שאתם לא מכירים או לא נראה לכם.
סגור. חוויה מיוחדת? איזה פסטיבל, איזה משהו ש...
אז יש הרבה, אבל אני כן הייתי מנסה דווקא ללכת לכיוון, לבדוק את החופים הווייטנאמיים, שהם עדיין מאוד מאוד פראיים, ומרכז וייטנאם, עולם הטבע של מרכז וייטנאם, ואם אתם רוצים ממש כזה משהו קטן מיוחד, אז קחו טוק-טוק בהנוי או בסייגון, ופשוט תגידו לו לנסוע. אפרופו מה שגיא אמר,
פשוט תטייל בעיה.
אבל בלי כלום, תיסע. סע, תעשה סידורים אפילו, אמיתי. תעשה סידורים, אני בא איתך עכשיו. וזה,
גדול.
עשיתי את זה פעם.
זה גדול.
היו לי כמה כאלה פעם, היה לי פעם להגיד פעם שהייתי תמיד לוקח מתנים לדואר.
כן.
כאלה, בוא תעמדו בתור בדואר, תראו איך זה נראה. אז כן, אז זה חוויה שהייתי מנסה לעשות.
אהבתי מאוד. על מה אפשר לוותר?
לא הייתי מוותר על האזור, אבל אולי על ספה, כאילו לא חייבים לרוץ אליה, זה המון זמן נסיעה, אבל האזור הוא אזור מרתק. זאת אומרת, יש היום, ספה זה האזור הצפוני שמאוד מפורסם בשווקים שלו והקרבה לסין, אבל הוא אפרופו הפך להיות יחסית מתויר, עדיין מהמם והשוק שם הוא מדהים.
וגם נשמע לי שזה האזור היותר נוקשה אולי בחוקים שלו וזה?
כן, כן, קצת, גם קשוח יותר טיפה במזג אוויר שלו וזה, אבל אני, מה שרציתי להגיד זה שאתם יכולים לחפש עוד לא מעט כפרים ליד ספה, שאפשר לבקר והם כבר יותר אותנטיים, אז אולי את זה הייתי עושה.
אוקיי, אנחנו צריכים לאכול. פשוט בוא נלך מפה ישר.
עכשיו אני מנסה להיזכר איך קוראים למסעדה הזאת מול גן מאיר. היינו בה ביחד, רותם.
אני כבר זה.
זה גם של הבחור של הנוי, נו.
כן, 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 אני יודע מזה.
שכל כך בא לי על שבתאים
שם. בסדר, אנחנו כבר, די. תודה רבה לעורך ולמפיק שלנו, לזיו אמריאל, ותודה רבה לטל אלפקס על הביצוע הטכני, וגם על הדיגיטל. תודה רבה לכם, ונתראה שבוע הבא.
יאללה, תודה רבה.
שבת שלום, בשורות טובות, אמן.